טוב, עכשיו זה בעיה, כי אנחנו בספרים שונים, ואני אנסה לכוון אתכם. אני רוצה לראות השלמה. הזכרתי עכשיו שדיברנו על נקודת הגובה, נכון? שעבודת השם צריכה להיות נקודת הגובה, ומתחתה כל התחומים האחרים. ואיזושהי השלמה פה בפרק י"ט לקראת סופו, בביאור חלקי החסידות. תלכו, ככה זה בערך שתי דפים מהסוף. המסילת ישרים אומר, והנה בארנו עד הנה החסידות מה שנלוי במעשה. ולבאר אתה תלוי ובאופן העשייה, ולבאר אתה תלוי בכוונה. אז הוא עובר מלתאר את החסידות במעשה, לתאר את החסידות בכוונה. זה מתחיל, והנה בארנו עד הנה. ואיך שתי דפים מסוף פרק י"ד. אם אתם רוצות את זה. פרק י"ט, לקראת סופו, שתי דפים מהסוף, הנה בארנו עד הנה החסידות מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. בסדר? כן? טוב, סליחה, ככה לא נזכרתי שזה השלמה חשובה. בסדר, בואו ננסה. נראה את זה קצת במהירות, גם לא לומדים מסילת ישרים על הסדר, אבל כן, רוצה להשלים פה את הסוגיה שדיברנו על מהי נקודת הגובה. כן? אנחנו חופצים למידת החסידות, שהיא כמובן השפיץ של, של מסילת ישרים, אבל תמיד הרב ציודה אומר שלומדים את כל מסילת ישרים כדי... זה לא כאילו עד שאני לא מתקדם בפרק א', אז לא מימשתי את הכל, אז אני צריך לעבור, אני לא יכול לעבור לפרק ב', אלא סופגים קצת מכל מידה, ואז מתחילים מההתחלה ככה. ומידת החסידות היא בעצם המגדלור שלה ואנחנו שואפים בבניין הנפש. ופה ככה נקבל כאן השלמה למה שקראנו נקודת הגובה, זאת אומרת, מה אנחנו ממקמים בתור נקודת הגובה בעבודת השם. זאת אומרת, הרמח"ל פה עובר בתוך מידת החסידות, בהתחלה הוא תיאר את הצדדים היותר מעשיים שלה, במה היא מתבטאת, כן? וכאן הוא עובר לדבר על כוונת הלב, כן? וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, מה העמדה הנפשית, כן, שאותה אנחנו רוצים למקם כנקודת הגובה בעולם הנפש. אז הוא אומר ככה, והנה בארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. ונבאר אתה התלוי בכוונה. וכבר דיברנו גם כלמעלה מעניין נשמע ושלא נשמע למדרגותיהם, קצת הסגרנו את העניין של הכוונה. ועכשיו הוא רוצה יותר להתמקד שם, בכוונה. מה צריכה להיות כוונת הלב שלנו כשאנחנו עוסקים בעבודת השם? אומנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. כן, הרמח"ל פה מרים אותנו מדרגה, כי בתחילת הספר הוא כן דיבר בסגנון כזה שמטרת האדם זה העולם הבא, וכן, הטוב האלוקי שאדם יזכה לו לעולם הבא. אבל פה אנחנו קצת יותר מתרוממים להבנה מה הכוונה העולם הבא, בהיבט של השכר. פה אנחנו מתכוונים לשאומר, העולם הבא זה מדרגת חיים חדשה שאליה אנחנו כוספים, והמדרגה הזאת היא מאוד מאוד עליונה. פה אנחנו מספיק בוגרים, חרוכה רוחנית, שהרמח"ל ייקח אותנו כבר לתיאור הכוונה של האדם כשהוא עומד לפני השם. האם המטרה העילאית של האדם עומד לפני השם היא שהוא יזכה לשבת בכלל הישרים והחסידים, ולקבל את הגמול אשר בעולם הבא, ולהיות במדרגה של עליונה מאוד, כן? של כיסופים ושל קרבת השם. אומר הרמח"ל, זה לא מדרגה רעה, כן? אבל זו לא המדרגה יותר עליונה, כי בסוף מדרגתו, כל הכוונה כאן היא לטובת עצמו. בסוף סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. והחסיד, החסיד הוא שייך לקומה יותר עליונה. עכשיו אנחנו לומדים במידת החסידות כדי לתת לה מקום בתוכנו. לפעמים אנחנו באמת נעבוד למטרות פרטיות יותר, גשמיות ורוחניות, אבל יש בנו מקום פנימי עמוק יותר שכבר ראוי לו להיות קשוב למדרגה הזו שהרמח"ל מתאר פה. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים, אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתהווה אל הגדלת כבודו, ומצטער על כל שימעט ממנו, כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתאווה שכל שאר בני אדם יהיו כמו כן, ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני אדם, וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו בשוגג או באונס, או בחולשת הטבע, אשר קשה לו להישמע מן החטאים בכל עת, כי עניין הכתוב, כי האדם אין צדיר בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. רמח"ל אומר, החסיד זה אדם שעשה מהפכה מאוד עמוקה בתוך נפשו. שהמקום הפרטי שלו הוא עדיין קיים, ודאי שאדם צריך לדאוג לטובת עצמו, וגם לראות את הדברים שהם צרכי הפרט, כמו שאנחנו נלמד בהמשך ברמב״ם, שרצינו היום להתחיל אותו, נדחה אותו קצת. ודאי שאדם צריך לראות את הדברים שהצורך הפרטי שלו דורש ממנו, אבל מה נקודת הגובה של השאיפות שלו? אומר הרמח"ל, אצל החסיד נקודת הגובה של השאיפות זה כבוד השם. כבוד השם זה לא כבוד חיצוני, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הכבוד שלנו. כבוד השם זה אנחנו צריכים. למקם את חיינו סביב הדבר האמיתי. סביב האיכות האמיתית, הגודל האמיתי שיש בחיים. להיות שייכים לגודל אמיתי ולהבין שאנחנו זוכים, וזוכים אין זכות יותר גדולה מאשר להיות שייכים אל האמת. יש משהו בתוכנו שמבין שהאמת עצמה, בתארתה, בגודלה, בכבודה, הרבה הרבה יותר חשובה מאשר הכבוד הפרטי שלנו. מאשר הערך הפרטי, אפילו השמחה הפרטי והמימוש העצמי וכל הדברים הנוספים שיש להם חשיבות. אבל יש פה נקודת גובה עמוקה ועליונה. כבוד השם זה הבנה שכל המציאות יש לה ערך מצד הערך האלוקי שלה. מצד המגמה של הגאולה ורצון השם והופעת השם והתורה. וכל זה הרבה הרבה יותר עליון מאשר הטובה הפרטית שלי וגם הרוחנית העליונה ביותר. והחסיד את זה, שמה הוא ממוקד. שמה השמחה שלו ושמה הרצון שלו, וכשהוא ממעט בזה אז יש בזה צער, והוא לא רוצה רק שהוא זה. פה אתם רואות שהמימד הפרטי שלו הוא ודאי חשוב, כי זה החיות שלי בסוף על הדלת אמות שלי, אבל זה קשור לכולם. כלומר, הוא רוצה כבוד השם יתרבה בעולם כדבר כללי, כדבר, כי הוא יודע שזה הערך של העולם וזה הטוב שבעולם. אז ודאי שאני רוצה מצידי לעשות שאני יכול, אבל אני גם רוצה שאר בני אדם באותה מידה, כן, כי בכן, כולנו כאחד באור פניך, כן, כולנו ביחד מביאים, מוצאים לפועל את אור השם בעולם. ולכן זה ממש מה שכואב לו ובונה אותו ומתגבר באהבה להגביר כבוד השם בעולם. ואיך אני שייך לזה, ואיך אני מקדם את זה, ואיך אני מקדם את זה אצלי, אצל אחרים, זה לא משנה. הפרטיות פה הפכה להיות משהו יותר צדדי. העיקר זה כבוד השם מצד עצמו. זה מעלה עליונה, אבל זה מעלה שהיא לגמרי שייכת אלינו באיזשהו מקום, באיזו נורמליות עליונה שיש בנו. כן? נורמליות שהיא לא פשוטה, היא להרים את הפרטיות שלנו במקום מאוד מאוד גבוה, אבל מאוד נוכח. כן? הצדיקים בעם ישראל הם כאלה, לא משנה מאיזה דור, באיזה תקופה, כל הצדיקים הם כאלה בעם ישראל. הם כאלה שכבוד השם וצער השכינה הרבה הרבה יותר יקר להם מאשר כל טובת הנאה פרטית. אבל גם האנשים הפשוטים בעם ישראל, יש בהם איזה מימד כזה, מימד צדיקי כזה, שנמצא בתוך ליבם, שבו כבוד שמיים והופעת השם בעולם וגאולתו, הרבה יותר יקרה להם מאשר הטובה הפרטית שלהם. אנחנו נותנים מקום להקשבה למקום הזה שנמצא בתוכנו. מגדלים אותו, מצמיחים אותו. זה הופך אותנו לאנשים הרבה יותר עליונים, הרבה יותר שייכים אל הטוב, במובן הכי נקי שלו, הכי טהור שלו, הכי לא אינטרסנטי שלו. ותראו, הוא אומר פה בסוף הפסקה דבר מופלא. החסיד זה אדם, זה כבר עברנו, אתם לא מכירו בצד השרים, כמה זה קשה לעבור פה משלב לשם החסיד, זה כבר מעלה עצומה. ומה הוא אומר פה? הוא אומר שגם כאשר האדם נמצא במדרגת חסידות, אומר על זה הרמח"ל בסוף הפסקה, יכול שלפעמים קשה לו להישמר מהחטאים. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, גם לחסיד יש חטאים. כן? מעלת החסידות היא לא בחוסר החטאים שלו, ודאי שהוא עושה הרבה פחות חטאים, כי הוא, זה כל כך יקר לו. אבל מעלת החסידות היא בעמדה הנפשית. היא בכמה, העמדה הנפשית תאורה, כמה היא לשם שמיים, כמה היא מכוונת לרצון האמיתי והעמוק של הגברת כבוד השם בעולם. ואז, ממילא, ודאי שגם כשהוא עושה תשובה זה למען המטרה הזאת, וגם כשהוא שמח זה מתוך המטרה הזאת, וגם כשהוא פועל ועושה זה מתוך המטרה, וממילא, גם כשהוא עושה חטאים, אז הוא חוזר למשובה לא רק בשביל שיהיה לו שכר או יתקן את נפשו, אלא כדי שכבוד השמיים ירבה. אבל זה מופלא. החסידות אין עניינה בהכרח דווקא הנקודה של שלמות בלי חטאים, אלא שלמות של טהרת הלב. וכשאנחנו נמצאים בשלמות של טהרת הלב, ברצון הזה להגביר שם שמיים, זה מדרגה עצומה. זה אדם שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. וזה לעשות את הפרטיות, וזה שהוא גם רואה טובת עצמו, ויש צרכים, וצריך לראות, אנחנו נראה בהמשך ברמב״ם, צרכי הגוף וצרכי הנפש, כל מיני דברים. מצוין. אבל זה לא נקודת הגובה של המגדל שלו. זה אחד מהבתים. גם צריך לדאוג לחשיבות של דברים קשורים לפרטיות, דברים חשובים מאוד. אבל נקודת הגובה יותר עליונה, יותר משמחת, יותר מרוממת, עשיית כבוד השם בעולם, או בעיית כבוד השם. יש הבדל גדול, יש הבדל גדול מאוד בין איפה שהרצון שלנו נמצא לבין איפה שמדרגת החיים שלנו נמצאת. יש הרבה דברים, כמעט ברוב הדברים בעבודת השם, הרצון שלנו נמצא במקום הרבה יותר גבוה מאשר מדרגת החיים שלנו. וזה נורמלי, וזה ככה צריך, תמיד כל דבר מתחיל מרצון. הרצון זה הראש החץ שמושך אותנו קדימה. האם אני בפועל מממש מדרגת חיים שלי לגמרי כמו שהרצון שלי? בדרך כלל לא. אבל לאט לאט, ראש החץ שלי זה הרצון, לאט לאט אני עושה חשבון נפש, מרים לאט לאט את כל כוחות החיים, אל המדרגה הזאת. אבל הפער הוא מאוד מאוד גדול. אומר לו הרמח"ל, אם הרצון שלי טהור, אני שייך למידת החסידות. כן? זה אומר שכל מגמת החיים שלי זה הופעת הטוב בעולם, הופעת רצון השם בעולם. לגמרי, ודאי שכל שהרצון יותר עמוק, אז אחר כך מילא רצון כזה, לא רצון באוויר, זה רצון שמדייק אותי, מרומם אותי, מתקן את המעשים מפה, אבל תמיד יהיה פעם, עדיין יהיה פעם. ודבר זה בהרור, הוא מביא פה מדרש תנא דבאליהו מאוד יסודי, תנא דבאליהו יזכרו לטוב, אמרו, כך אומר המדרש, כל חכם בישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, הוא מתענח על כבודו של הקדוש, על מה אתה מתענח, כן? זה מין מבחן כזה. אמור לי, רבי נחמן קורא לזה קרחצן, על מה הקרחצן שלך? יש אדם קודם כל קרחצן מכאן, מפה, כואב לו פה, כואב לו שם, אין מספיק פה, אין מספיק. יש אדם הקרחצן שלו זה על השכינה, על כבוד השם, על זה הוא מתענח. כן? מתענח על כבוד השכינה, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על כבודם של ישראל כל ימיו. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, לכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב, לכינוס גלויות. אומר על זה תנא דבאליהו, מי שזה ההנחה שלו, זה הקרחצן שלו, זוכה לרוח הקודש בדבריו. ידעו, איפה המגמה, איפה הלב, איפה התשוקה, איפה ההנחה, כן? נמצאת על המת שזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו. ואינה אלא לכבודו של מקום ולכיבודו שמו יתברך, המתקדש בבריאותיו בשעה שעושים רצונו. ועל זה הוא אמרו, וזהו חסיד המתחסד עם קונו. שוב, אני אומר בסוגריים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה לא סותר שיש לו גם הנאות עצמו, בסדר? זה לא אדם שאין לו שום הנאות עצמו, והוא לא מרגיש, אתה יכול לשפוך עליו כוס תה, הוא יגיד לך תודה רבה, ואתה יכול לירוק עליו, ועכשיו שזה גשם, לא, דווקא הרב אומר במפורש, שזה לא נכון להיות ככה. אדם צריך להיות בכוחות ערניים, ודאי שיש מידות טובות, מכילה, על כל... אבל עם הנאות, גם הדברים הטובים שיש בחיים, וגם הפרטיות, ולדאוג לכוחות החיים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל פה אנחנו מדברים על נקודת הגובה. נקודת הגובה, מה מחיה, מה משמח, על מה חולמים, על מה נאנחים, כן? בסדר? יש לנו איזו נקודה כזאת שהיא מאוד יקרה. אמרנו שככל שנקודת הגובה יותר טהורה, היא מגביעה את כל מרחב האישיות שנמצא מתחתיה. כן? כשזה נקודת הגובה שלנו, אז גם הדברים הפשוטים שאנחנו עושים, היומיומיים, הנחמדים, לפעמים אפילו שטוטניקים, לא משנה, זה בסדר, לכל דבר יש מקום, לכל הזמן ועת לכל חפץ. אבל בתנאי שהמגמה באמת העליונה, יותר עמוקה של חיינו, תהיה הכי טהורה שיש, הכי גבוהה שיש. בסדר? להעיר?
כי אומרים שהעולם לא יכול
לא, איפה אמרנו שיש לימוד? אז אולי אני אדייק את זה, שלמות, קודם כל זה בעיקר עולם הרצון, דיברנו קודם שיש הבדל גדול מאוד, יכול להיות שגם החסיד חקרנו, כי אדם יצא, קשה לו להישמע מן החטאים, זה לא אומר שהוא שלם, הוא לא שלם, אבל ברצונו שלו הוא שלם, ברצונו שלו. גם ברצונות האמת, אפשר כל הזמן לדייק אותם יותר, אנחנו לומדים יותר, אנחנו מדייקים אותם יותר, אבל שם הרבה יותר קרוב לנו, כן, להיות בשלמות של רצונו. עכשיו זה לא, זה, צריך להיזהר מזה לשני הצדדים, יש אחד אומר, טוב, אני שלם ברצונו שלי, תכלס, הוא לא עושה בשביל זה כלום. טוב, זה לא נקרא רצון, רצון זה דבר שמניע את החיים. יש אחד הפוך שאומר, טוב, אם זה היה הרצון שלי באמת, אז מה? אז הייתי כבר אמור לממש את זה, סימן שזה לא הרצון שלי באמת. גם לא נכון. רצון אמיתי, זה דבר עמוק שפועל לנו על החיים, יחד עם זה, אנחנו עוד לא במדרגה של שלמות, אתם רואות, קשה לה להישמע מן החטאים בחולת. אבל הוא יודע שזה הרצון האמיתי שלו. זה משמח אותו, זה מחיה אותו, זה נותן לו כיוון, וזה משפיע לו על החלטות בחיים. זה מדרגה מאוד גבוהה. מדרגת החסידות. בסדר? את המקום הזה אנחנו רוצים לבנות, להשתדל לבנות, להכיר אותו. איך שבסוף מטרת העל של חיינו היא לעשות רצונך, חבסתי בתורתך בתוך מעי. איי, קשה לו להישמין מהחטאים. בסדר, הוא עשה לזה תשובה, אבל הוא יודע שיש לך למגמה גדולה, לרצון גדול. משתדלים. קודם כל זה נכון, אני חושב שפה כמו לא חסיד. אבל אנחנו רוצים לדייק את זה יותר, לחיות את זה יותר, לחדד את זה יותר, כן? זה לא או הכל או כלום, זה כמו זה מדרגות, אבל ככל שנה, כל כזה, כן, זה סנגוריה גדולה מאוד, הדבר הזה. בסדר? כי באמת בדור שלנו זה לא סתם, ויש בדור הזה מידת חסידות עמוקה. אז הפוך יותר, בדור הזה ממש רוצים לחיות דברים גדולים, רוצים לשמוע מטרות גדולות, רוצים לנעוץ את חיינו במטרות הגדולות האלה. כן, ואחר כך, בעזרת השם, אנחנו רוצים לתקן את המעשים, ברור, חד משמעית. אוקיי, אז הרמח"ל קורא לזה הכוונה המעולה. הכוונה המעולה. עכשיו תראו, הוא מוסיף פה עוד תוספת חשובה. ובשביל זה עשינו פה את העצירה. והנה החסיד כזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, זאת אומרת, גם את עבודת השם הפרטית, והמצוות, והדקדוק במצוות, הוא עושה את זה לא רק בשבילה, קדושה הפרטית שלו, אלא הוא עושה את זה כדי לתקן את העולם על פי רצון השם ולהרבות כבוד השם בעולם. הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן. מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבוד השם יתברך. ויתאווה לגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. והוא מה שאמר התנא דבי אליהו שהבאנו למעלה. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולתם של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. פה מתחיל הרמח"ל להצמיד פה שני מושגים, עוד מעט נראה שהוא כמה הוא מצמיד אותם. הוא אומר, אדם שבאמת רוצה להופיע את כבוד השם בעולם, זה מתבטא ברצון לכבודם של ישראל, לגאולתם של ישראל, לכבוד ירושלים. למה? כי כבוד השם בעולם שלנו הוא מתגלה דרך גאולתם של ישראל. זאת אומרת, יש כתובת בעולם הזה לכבוד השם. כבוד השם זה לא רק על ידי עשיית מצוות ולימוד תורה, אלא עשיית מצוות תורה יש לזה כתובת. הגברת גאולתם של ישראל. זה הופך את כבוד השם להופעה בעולם. זה כבר לא משהו פרטי. זאת אומרת, אם אני חשוב לכבוד השם בעולם, ממילא אני מתרגם את זה. מה, איך זה? איך כבוד השם מתרבה בתוך המציאות? גאולתם של ישראל. זה הרבה כבוד השם בעולם. המצוות הפרטיות גם עושות הרבה עבודה. אבל הכל מתלקט בסוף להופעת גאולתם של ישראל. ולרצות בהופעת כבוד השם כנקודת הגובה שלי, זה לרצות את גאולתם של ישראל כנקודת הגובה שלי. זה שייך לאותה נקודה. זה התרגום של זה בתוך המציאות. Okay? ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון? כאילו מי אני כזה, אני כזה קטן, שאתפלל על הגלות ועל ירושלים? חי, מה זה אני כבר זה? אני אתפלל על הצרות הפרטיות שלי. צדיקים, התפללו, הגאולה, כן, זה שיש את הרב הסלי, ויש את הרב הזה, ואת הרב ההוא, הם התפללו על הגאולה. אני, מה אני מבין בזה? מה אני יכול לעזור לגאולה של עם ישראל? מה זה שייך אליי בכלל? כן, צדיקים. אומר רמח"ל, לא, זה לא נכון. ועמך כולם צדיקים. המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותשמח הישועה, תשובתו בצידו. כאותה שנינו, לפיכך נברא האדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. הגאולה תלויה בי. הצלחת עם ישראל תלויה בי. הניצחון על הרשעה תלוי בי. לא רק בי, בסדר. אבל כשאני בעמדה נפשית, אני צריך לראות שאני ממש חשוב פה. אני ממש חשוב פה בקרב הכללי הזה של הופעת כבוד השם בעולם וגאולתם של ישראל. וכבר נחת רוח לפניו, יתברך שהוא בניו מבקשים ומתפללים על זאת. ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן ומאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אנחנו לא אחראים על התוצאות. אנחנו לא מנהלים את העולמות העליונים, גם לא את העולמות התחתונים. אבל אנחנו נותנים המון כוח. אנחנו ממש מעצימים את הטוב האלוקי בעולם, מעצימים את גאולתם של ישראל, ולכן כל אחד מאיתנו הוא חייל קריטי בדבר הזה. ריבונו של עולם בונה עלינו, לא רק על הצדיקים הגדולים, גם על הצדיקים הקטנים. כן? בונה עלינו, ממש. וכל אחד אומר זה, ואף שלא תעשה בקשתם, הנה אני כבר, פללתי כבר כמה זה, וזה לא... יש חשבונות, חשבונות עליונים. אנחנו לא מנהלים. אבל אנחנו מאוד עיקריים, מאוד עיקריים, כל אחד איתנו. זה זכות גדולה, זה גם חובה גדולה. זה בדור כזה, בזמנים כאלה, שעם ישראל חובה, זה לא יאומן. אם היינו, אין בעל הנס מכיר בין נושא, אם היינו מבינים איזה זכות זה להיות בדור של גאולה, אבל לא בדור שכבר הכל מוכן, זה לא חובה. שמו אותנו, ממש אנחנו אלה יושבים פה היום, ברגעים הכי קריטיים, ברגעי הפריצה, הנה, שם עוד 500 שנה אחורה, גם הם עשו הרבה בלעדי סבותינו, לא מגיעים להיום, נכון? אבל זמים אותנו כבר שהכל מושלם גם, לא, ברגעי הפריצה של גאולתם של ישראל, שצריך להפוך חושך לאור, ולהשין את הרשעה, ולהשלים את הגאולה, ובזה אנחנו שותפים בדבר הכי עליון. על פי החשבונות האלוקים, לא אנחנו בשביל שלנו, רמח"ל מזהיר אותנו, אל תיקחו בעלי, לפעמים כשאתה מתפלל על משהו, זה כבר הופך להיות, זה נקרא כל המעריך בתפילתו. זה לא, זה דבר שחזר לא משבחים אותו, להעריך בתפילה, הכוונה, נקרא לזה במילים פשוטו, להיות נודני כזה, כאילו, לא, הקדוש ברוך הוא קורא הרבה ביקש לי, למה אתה לא הולך לפי התוכניות שלי? כן, אני רוצה לדעת, אומר, על חטא שחטאנו לפניך בתימון לבב, אנחנו לא תמהים על דרכי האל כנסתרות והעליונות, אנחנו כן אבל מבינים שיש פה איזושהי שותפות, ממש שותפות. שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים הכי גדולים על ידי חסידה. כן, על ידי החסידים שלו. שהם מכוונים לשמה, מכוונים לכבוד שמיים, מכוונים לגאולתם של ישראל, ופועלים פעולה עצומה, ובשבילה נברא העולם. כן. נכון. ולכן כוונה טובה היא לא מספיקה. צריך ללמוד אמונה. צריך ללמוד אמונה, צריך לתקן את המידות, יש הרבה הרבה פרטים. זה שזו נקודת הגובה, זה לא מספיק, כי את צודקת, לפעמים אדם מתוך רצון כל כך גדול להרבות כבוד שמיים, הוא יכול לעשות מעשים לא פשוטים בכלל. זה צריך ללמוד סדר חיים שלם, מדרגת חיים שלמה, זה לא מספיק. נכון. כוונתם רצויה, לפעמים מעשה אינם, 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 אינם רצויים. וזה יכול גם ליצור קלקולים גדולים. אז יש פה עוד הרבה עבודה, חוץ מהכוונה של המגמה, צריכה להיות אחר כך עוד הרבה עבודה, איך ליישם את זה בצורה נכונה על פי רצון השם. זה נכון. זה הערה נכון. ועל היעדר זה הדבר התרעם הנביא. נביא ישעיהו, על מה הוא מתרעם? כתוב ככה בנביא, וירא כי אין איש. וישתומם כי אין מפגיע. הוא מסתכל, ישעיהו, ימין ושמאל, הוא אומר, אין פה אף אחד. מה הכוונה אין פה אף אחד? ואביט ואין עוזר, ואשתומם ואין סומך. ישעיהו אומר, אם היו איתי עוד כמה חסידים, הייתי יכול לעשות פה מהפכה. הוא מחפש עוד אנשים שהרבה אכפת להם מגאולתם של ישראל. אכפת להם, זאת אומרת, מה ישעיהו אומר, איפה תלמידי, איפה עוד כמה? שיהיו איתי במחשבות האלה, בחשבונות האלה, ברצונות האלה, ואנחנו עושים מהפכה. כן? על זה הוא מתרעם. הוא אומר, וירא כי אין איש, איפה מישהו? כן? מופלא הדבר הזה. ואמר, ציון היא, זה כבר ירמיהו, אין, דורש אין לה. גם ירמיהו מתלונן על זה. אין מספיק שדורשים את ציון. כל אחד דורש את הטובה הפרטית שלו, אבל לדרוש את ציון. ופרשו חכמים, זיכרונם לברכה, מכלל דבאי דרישה. אם ירמיהו מתלונן, ציון היא דורש אין לה, סימן שצריך לדרוש את ציון. ולדרוש את ציון הכוונה להיות כאלו, להיות אנשים שכבוד השם וגאולת ישראל, זה דרישה פנימית אצלהם. הם חיים את זה, ציפיית הישועה הזאת, ואת הרצונות הגדולים האלו. כן? זה דרישת החיים שלהם. הם מצטרפים לישעיהו וירמיהו. כן? בדבר הזה. וכמו שראינו, הקדוש ברוך הוא, כן, צריך את השיתוף הזה מלמטה. הרי כאן שחייבים אנחנו בזה, ואין לנו להיפטר מפני מיעוט כוחנו. כן? לא, 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 לא הזמן להגיד מי אני, מה אני. זה לא נכון. כי כיוצא בזה שנינו, לא הלך על המלכה לגמור, זה נכון. לא את לבד, לא לכל הכתפיים שלך, הכל בסדר, אבל היא אתה בן חורני בטל ממנה. לנו יש חלק בזה. כן? חלק חשוב, חלק משמעותי. ואמר עוד הנביא, אין מנהלה מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידה מכל בנים גידלה. שוב ישעיהו, על זה הוא מתלונן, למה הוא מתלונן? אין מנהלה, מי שיעזור לציון, מי שיחזיק לה את היד, אין מחזיק בידה, מי שיעודד אותה. לא רק ייתן הביקורת ויגיד כמה המחדל ההוא, מי שיחזיק אותה ויגדל אותה ויעצים אותה, יגיד את בסדת, את נפלאה, את הרעיה של הדוד, את תקומי, את תתרוממי, כן? זה נקרא, הם מחזיק בידה, שמישהו יחזיק ביד של, 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 של כנסת ישראל ויתן לקוחות. ואמר, כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. יש פה מצב של כל הבשר חציר, זה מין כזה בצר שהוא ככה עומד להתייבש ולהתקלקל, אבל אחר כך, וכל חסדו כציס השדה. מה זה חסדו כציס השדה? פרשו חכמים שכל חסד, יש פה חסד שהוא כמו ציס השדה, הוא מתקלה. למה? חסד שעושים רק לעצמם הם עושים, לטובת נפשם ולהנאתם, ואינם מתכוונים לכוונה השלמה הזאת, ולא מבקשים על עילוי הכבוד וגאולתם של ישראל. תראו, פה הוא מגיע ממש להצמדת המושגים. עילוי הכבוד, כבוד שמיים, וגאולתם של ישראל. שהרי, תראו, זה בעיניי אחד המשפטים הכי יקרים פה. אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתם של ישראל ובריבוי כבודם. זה בא ביחד. חסיד אמיתי הוא כלל ישראלניק אמיתי. זה חייב לבוא ביחד. אין הכבוד, אתה לא יכול להופיע את כבוד השם בלי כלל ישראל. אני והחבר שלי, אני והצדיקים שלי, אני והמתנחלים, זה לא ילך. כבודם וגאולתם של ישראל, זה התנאי לכבוד העליון. אי אפשר שהכבוד העליון יתרבה, אלא בגאולתם של ישראל וריבוי כבודם. שזה תלוי בזה באמת. זה משפט שאני, זה משפט ככה קצר, הוא אומר את הכל. זה תלוי בזה. זה תלוי בזה, כי כבוד השם תלוי בכבודם של ישראל. הופעת השם בעולם תלויה בריבוי גאולה וגדולה של עם ישראל. אתה רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא בעולם, תעזור לעם שלו. מי שעוזר לעם שלו, מופיע את כבוד השם בעולם. כבוד השם בעולם לא יופיע דרך אנשים פרטיים ולהיות הצדיקים הכי גדולים, אלא רק דרך כל כלל ישראל כולו. ולכן מי שבאמת חשוב לו כבוד השם, חשוב לו כבודם של ישראל, כי זה תלוי בזה באמת. וכמו שנאמר בתניא דבי אליהו שהזכרתי, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל. זה בא ביחד, זה יושב אצלו ביחד, זה חי אצלו ביחד. זה בעצם נקודת הגובה שהיא בעצם אחת. היא בעצם אחת. קוראים לזה תיומת. יש בלולב, נכון? יש העלה המרכזי, כתוב שאם הוא נפרד, אז זה הורס את הלולב. זה בעצם שני חצאים שהם אחד. זה נקרא תיומת, אסור שהתיומת תיפרד. התיומת שבונה את עמדת הנפש של החסיד, זה שהוא שם את כבוד השם במרכז, הוא שם את כבודם של ישראל במרכז. הוא יודע שזה תלוי בזה. זה הופעה אחת, זה מדרגה אחת. אולי כאן מסרטט לנו הרמח"ל את עמדת הנפש הכי נקייה, הכי טהורה, והיא שייכת לכולנו. היא שייכת לכולנו, אבל צריך לשמוע אותה ולטהר אותה. ולמקד אותה במרכז חיינו, בנקודת המגדל שם שמעל הבתים, כן, נקודת ה... לא במתנר, במתנסת שמעל הבתים, נכון? זה מגמת הקודש של החסיד. מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל. נמצאת למד ששני דברים יש בעניין הזה. הכוונה שבכל מצווה ועבודה שתהיה לי לילוי כבודו של מקום במה שבריאותיו עושים נחת רוח לפניו. ועוד הצער והבקשה על לילוי הכבוד הזה שיעשה בשלמות, בעילוי כבודם של ישראל ושלוותם. בסדר? עד כאן? טוב, יש לנו כמה דקות, אז בואו נרוויח פה עוד נקודה שהיא כבר מתרגמת את זה גם כן להיבט של הקישור שלנו אל דורנו. ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק, כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכל, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, היש בעץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ. זאת אומרת, מה זה היש בעץ עם עין? זה פסוק שנאמר בפרשה של המרגלים. היש בעץ עם עין, תלכו לראות אם יש שם עץ. אבל הדרשה דורשת את זה על עץ שהוא כמו איזה דבר כזה שנותן צל ופירות ומגן על כל מי שנמצא. אז זה דגם לצדיק. צדיק הוא משהו לעץ. עץ הוא באופן טבעי, הוא גדל בשביל כולם. הוא נותן צל לכולם, הוא נותן פירות לכולם. אז ככה צדיקים עניינם להיות שייכים אל הדור שלהם, קשובים אל הדור שלהם, נמצאים בצרה של הדור שלהם, נמצאים בחיזוק של הדור שלהם. זה הצדיק שהרמח"ל מתאר פה. זה צדיק מאוד מאוד כללי, מאוד קשוב, מאוד עם עמו, נכון? נמצא עם עמו, דורש טוב לכל עמו, נכון? כתוב על מרדכי. ותראה שזה רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. הוא שאמרו זכרונה לברכה, בלולב ומיניו יבואו אלה ויחפרו אל אלה. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל. התפילה, האם אנחנו מתפללים בלשון רבים, כמו שהתפילה שלנו היא כתובה, האם אנחנו חושבים על הדור שלנו, על, על, על החסרים בגוף, על החסרים בנפש, על החסרים בבריאות הנפש, ברוח ובקדושה, כל מה שהוא עושה, הוא כל הזמן חושב על זה, שייך לזה, כן, לזכותם ולחפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל. אדם מתפלל על דורו, לחפר על מי שצריך כפרה, להשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. זה ממש, כאילו עשינו פה איזו כניסה פנימית כזאת לנפש של הצדיקים. הנפש של הצדיקים בכל הדורות. גם בדורות שלנו, גם בדורות קודמים, כן, בכל הדורות, ודאי ודאי רמח"ל ככה חי, אבל כל גדולי ישראל ככה חי, וככה חשבו, וככה פללו כל הזמן על עם ישראל ועל גאולת, ובוודאי גם על המישורים הפרטיים. אבל נקודת הגובה של עבודת השם שלהם הייתה זו. בסדר? זה ככה לאחוז באוויר פסגות כזה של הרמח"ל. זהו, זה כאן בהקשר הזה. באמת שאני קצת מתלבט, אולי לפני הדף גם יש השלמה לזה, גם באיגרת הרמב״ם. יצא לכם ללמוד איגרות הרמב״ם? לא. אז הפעם, טוב, אז הפעם היה יש לי להתלבט אם נעשה שם עוד ביקור. אבל את הדפים האלה תשמרו, בסדר? אנחנו נחזור. טוב.